The Journal Club.
מאזינות ומאזינים יקרים, שלום וברוכים הבאים למגזין 873 של הג'רנל קלאב, ובמגזין הזה הפעם סקירה על אבחון וניהול טרום סוכרת, וכן תיאורי מקרה העוסקים בשאלה האם לילד הסובל מלחץ דם גבוה יש יתר לחץ דם שניוני. כרגיל, אנחנו שמחים לכלול את מקבץ המחקרים המעניינים שהתפרסמו במחצית השנייה של חודש מאי 2023 במדורנו הקבוע בקיצור נמרץ. נסיים את המגזין בסיפור האישי מתוך המגזין הפדיאטרי. נזכיר לכם שוב את ההטבות שאתם זכאים להן כמנויי הג'רנל. כניסה חופשית לכל הסקירות שלנו, כולל הפדיאטרית, באתר של הג'רנל קלאב, המותאם לצפייה ולהזנה במכשיר הנייד, לרבות אפשרות מענה על שאלות ההשתלמות, וכמובן צבירת נקודות השתלמות בהתאם. שימו לב, המועצה המדעית של הרי העלתה את הניקוד לשלוש נקודות בעבור כל מגזין. הקמת דף בית אישי המאפשר לעמיתים ולמטופלים ליצור עמכם קשר אינטרנטי, ובכלל זה מתן ייעוץ בווידאו בתשלום בהתאם למועדים הנוחים לכם. נאחל לכם ולכן האזנה נעימה ומועילה. אבחון וניהול טרום סוכרת, סקירה. טרום סוכרת, שלב ביניים של חוסר ויסות גלוקוז, שעשוי להקדים סוכרת מסוג 2, השפיע על כ-720 מיליון בני אדם ברחבי העולם בשנת 2021, וישפיע על כמיליארד אנשים עד 2045. בארצות הברית, כ-10% מן האנשים עם טרום סוכרת מתקדמים לסוכרת מדי שנה. סקירה זו מסכמת את האפידמיולוגיה, קריטריוני האבחון, התוצאות הקליניות וניהול טרום סוכרת. אבחון טרום סוכרת. קריטריונים אבחוניים שונים במקצת לטרום סוכרת הוצאו על ידי האגודה האמריקנית לסוכרת, ארגון הבריאות העולמי וועדת המומחים הבינלאומית. קריטריונים אלה כוללים מרחי גלוקוז לא תקינים בצום ומבחן העמסת סוכר פתולוגי לאחר שעתיים. קריטריוני הגלוקוז בצום לטרום סוכרת של האגודה האמריקנית לסוכרת הם רמת גלוקוז בצום של 100 עד 125 מיליגרם לדציליטר, או ערכי גלוקוז לא תקינים בדם שעתיים לאחר העמסת הסוכר, 140 עד 199 מיליגרם לדציליטר. בנוסף, טרום סוכרת מוגדרת גם עם רמת המוגלובין מסוחרר של 5.7% עד 6.4% על ידי האגודה האמריקנית לסוכרת, או רמת המוגלובין מסוחרר של 6% עד 6.4% על ידי ועדת המומחים הבינלאומית.
בדיקות סקר לטרום סוכרת. כוח המשימה של שירותי המניעה בארצות הברית ממליץ על בדיקות סקר לטרום סוכרת בכל 3 שנים למבוגרים בגיל 35 עד 70 שנים, הסובלים מעודף משקל או השמנת יתר. האגודה האמריקנית לסוכרת ממליצה על בדיקות סקר אוניברסליות בכל 3 שנים לטרום סוכרת בקרב כל המבוגרים בגיל 35 ומעלה, ללא קשר לגורמי הסיכון. הן כוח המשימה של שירותי המניעה בארצות הברית והן האגודה האמריקנית לסוכרת ממליצים לבדוק את רמת הגלוקוז בפלזמה בצום, המוגלובין מסוכרר או העמסת סוכר כבדיקות סקר. במחקר חתך ארצי מייצג של אוכלוסיית ארצות הברית, בדיקת רמת הגלוקוז בפלזמה בצום זיהתה 28% מהאנשים כסובלים מטרום סוכרת, בהשוואה ל-22% שהשתמשו בבדיקת המוגלובין מסוכרר ו-13% שביצעו העמסת סוכר. כוח המשימה לשירותים מונים בארצות הברית והאגודה האמריקנית לסוכרת ממליצים על מעקב שנתי אחר ההתקדמות של הסוכרת בקרב אנשים עם טרום סוכרת. לצורך אבחון סוכרת, האגודה האמריקנית לסוכרת ממליצה להסתמך על 2 בדיקות סקר לא תקינות, הן מאותו הסוג והן משני סוגים שונים, כשהבדיקה השנייה שעשויה להיות חזרה לבדיקה הראשונה או בדיקה אחרת צריכה להתבצע ללא דיחוי. עם זה, אין הנחיות דומות לגבי בדיקות חוזרות לאישור הבחנה של טרום סוכרת. הקונקורדנציה הנמוכה בין 3 בדיקות הסקר, הנובעת בחלקה מחוסר היציבות של טרום סוכרת, מגדילה את הסבירות לתוצאות חיוביות כוזבות בחזרה על בדיקה אחת, למשל בדיקת רמת גלוקוז בפלזמה בצום.
בין הסיבוכים של טרום סוכרת אפשר למנות התקדמות לסוכרת. במחקר האורך התצפיתי של בולטימור על הזדקנות, 102 מתוך 265 משתתפים עם טרום סוכרת התקדמו לסוכרת במהלך 10 שנות מעקב. חשוב לציין כי במחקר השתתפו בעיקר לבנים, 96% שאינם מייצגים את כלל אוכלוסיית ארצות הברית. הניסויים הקליניים האקראיים למניעת סוכרת באסיה, אירופה וארצות הברית דיווחו על שיעורי התקדמות שנתיים מטרום סוכרת לסוכרת בקבוצת הביקורת שלהם, שנעו בין 6% ל-18%. סיבוכים מיקרו-וסקולריים ומקרו-וסקולריים. לאנשים עם טרום סוכרת יש יותר גורמי סיכון למחלות לב וכלדם מאשר לאנשים בלי טרום סוכרת ושיעורים מוגברים של אירועים קרדיו-וסקולריים. מטה-אנליזה של מחקרים פרוספקטיביים הראתה כי לאנשים עם טרום סוכרת בתחילת המחקר, שהוגדרה על ידי סבילות לקויה לגלוקוז או גלוקוז לא תקין בצום, הייתה קשורה לשיעורים מוגברים של מחלות לב וכלדם ותמותה מכל הסיבות. ההבדל המוחלט בסיכון באנשים עם טרום סוכרת לעומת אנשים עם נורמוגליקמיה היה 7.36 לכל 10,000 שנות אדם לתמותה מכל הסיבות, ו-8.75 לכל 10,000 שנות אדם לסבול ממחלות לב וכלדם מורכבות. מחקרי עוקבה רבים תיארו סיכון גבוה לתמותה בקרב אנשים עם טרום סוכרת בהשוואה לאנשים עם נורמוגליקמיה. בנוסף, טרום סוכרת נקשרה לשיעורים גבוהים יותר של אשפוזים.
טיפול בטרום סוכרת, שינויים באורח החיים. בקרב אנשים שהובחנו עם טרום סוכרת, אפשר למנוע סוכרת על ידי שינוי אינטנסיבי באורח החיים, כגון דיאטה ופעילות גופנית. אף אחד מהניסויים למניעת סוכרת באוכלוסייה זו לא כלל משתתפים שהובחנו בטרום סוכרת לפי קריטריונים של המוגלובין מסוכרר. במחקר DPP האמריקני, אנשים עם סבילות לקויה לגלוקוז חולקו באקראי לתוכנית שינוי באורח חיים, טיפול במטפורמין או פלצבו. התוכנית לשינוי אורח חיים בוצעה על ידי ארגונים שותפים מהמגזר הציבורי והפרטי, שסיפקו שירותים למשתתפים עם טרום סוכרת כדי להפחית את הסיכון לסוכרת באמצעות התערבויות הכוללות אכילה בריאה יותר והגברת הפעילות הגופנית כחלק משגרת היומיום. במחקר DPP האמריקני, שיעור הערות הסוכרת במהלך תקופה של 3 שנים, היה 11 מקרים לכל 100 שנות אדם בקבוצת הביקורת, לעומת 5 מקרים לכל 100 שנות אדם בקבוצת ההתערבות עם השינוי באורח החיים. שינוי באורח החיים במחקר נסבל היטב ללא תופעות לוואי משמעותיות. ברוב הניסויים הקליניים למניעת סוכרת, ההשפעות של שינוי אורח החיים על הערות הסוכרת נמשכו גם לאחר הפסקת ההתערבות.
טיפולים תרופתיים. כמה ניסויים קליניים אקראיים הראו כי בהשוואה לפלצבו, מטפורמין הפחית את הערות הסוכרת בקרב אנשים עם טרום סוכרת. מטפורמין נבדק גם במחקר ה-DPP וגם במחקר ה-DPP ההודי. למרות שמטפורמין היה פחות יעיל משינוי באורח החיים בבניית התקדמות לסוכרת במחקר DPP, הייתה לו השפעה דומה לזו של שינוי אורח חיים בקרב אנשים עם BMI 35 ומעלה. בנשים עם היסטוריה של סוכרת הריונית, מטפורמין ושינוי אינטנסיבי באורח החיים מנעו באופן דומה התקדמות מטרום סוכרת לסוכרת. לאחר 15 שנות מעקב במחקר ה-DPP, מטפורמין לעומת פלצבו השפיע יותר על הערות סוכרת בנשים עם היסטוריה של סוכרת הריונית, לעומת נשים בלי היסטוריה של סוכרת הריונית.
האם לילד הסובל מלחץ דם גבוה יש יתר לחץ דם שניוני? תרחישים קליניים. להלן תיאורי מקרה בהם על המטפל לקבוע האם יש צורך בבדיקות אבחון נוספות כדי להעריך גורמים שניוניים ליתר לחץ דם. מקרה אחד. ילד בריא, בן 5, התייצב אצל הרופא הקהילתי שלו לביקור שגרתי. הסימנים החיוניים שלו הראו לחץ דם סיסטולי דיאסטולי של 118 מילימטר כספית על 79, האחוזון ה-95 לפי גיל, מין וגובה הוא לחץ דם סיסטולי על דיאסטולי של 109 מילימטר כספית על 69. מדד מסת הגוף שלו היה באחוזון ה-20 לפי גיל ומין. בהיסטוריה רפואית שלו הייתה פגות, נולד בשבוע ה-31 להיריון, וללא בעיות רפואיות קרוניות. לא הייתה לו היסטוריה משפחתית של יתר לחץ דם ראשוני או משני. היו לו שני ביקורי מעקב לבדיקת לחץ דם, ולחץ הדם שלו נשאר בטווח של יתר לחץ דם בדרגה אחת. מקרה שני. נערה בת 15 התייצבה במרפאה הקהילתית לבדיקה גופנית למטרות ביצוע פעילות ספורטיבית. היא סבלה מכאבי ראש ולחץ דם סיסטולי על דיאסטולי של 140 מילימטר כספית על 89, כאשר הסף התקין הוא לחץ דם סיסטולי על דיאסטולי של 130 מילימטר כספית על 80. לא היו לה תסמינים אחרים הקשורים ליתר לחץ דם. מדד מסת הגוף שלה היה באחוזון ה-97 לפי גיל ומין. לא הייתה לה היסטוריה רפואית ראויה לציון, ולפי ההיסטוריה המשפחתית שלה, להביאה לחץ דם ראשוני שהובחן בגיל 40.
אלקטרוליטים בסרום היו תקינים. קריאטינין בסרום ובדיקת שתן תקינים. תוצאת בדיקת הריון הייתה שלילית. בשני ביקורי אחות עוקבים לבדיקת לחץ דם, לחץ הדם שלה נשאר בטווח יתר לחץ דם דרגה 2. הנערה עברה ניטור לחץ דם אמבולטורי 24 שעות ביממה, שאישר את ההבחנה של יתר לחץ דם והראה דפוס לילי תקין. לחץ דם ממוצע בלילה היה נמוך ב-10% מלחץ הדם הממוצע בשעות היום. ועומס לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי תקין בשעות היום והלילה של פחות מ-25%. עומס לחץ הדם הוא אחוז קריאות לחץ הדם הבודדות הגבוהות מאחוזון 95 למין ולגובה. רקע. יתר לחץ דם מאובחן ב-4% מן הילדים וב-11% מן המתבגרים. יתר לחץ דם בילדים יוחס בעבר לגורמים משניים, כגון מחלת כליות כרונית, מחלת לב מולדת והפרעות גנטיות. עדויות הולכות וגוברות מראות כי יותר ממחצית המקרים של יתר לחץ דם בילדים ומתבגרים בריאים נובעים מיתר לחץ דם ראשוני בלי זיהוי של סיבה ברורה. הגדרת המקרה ליתר לחץ דם בילדים עודכנה בשנת 2017 והיא מותאמת למין, לגיל ולגובה.
בשנת 2020, כוח המשימה של שירותי המניעה בארצות הברית הגיע למסקנה כי הראיות אינן מספיקות כדי להמליץ בעד או נגד בדיקות סקר ליתר לחץ דם בקרב ילדים ובני נוער. עם זה, יתר לחץ דם שניוני עשוי להיות הסימן הראשון להפרעת אחרת, והטיפול שונה לעתים קרובות מטיפול ביתר לחץ דם ראשוני. כאשר רופאים שוקלים כיצד לגשת לילדים ומתבגרים עם הבחנה חדשה של יתר לחץ דם, הבנה של אלו היבטים של ההיסטוריה והבדיקה הגופנית קשורים לסבירות שמדובר ביתר לחץ דם שניוני, עשויה לסייע בקבלת החלטות לגבי הצורך בבדיקות אבחון נוספות. שכיחות יתר לחץ דם שניוני לעומת ראשוני. בין 4,210 ילדים ובני נוער שעברו הערכה ליתר לחץ דם במחקרים עם רמות ראיות 1 עד 3, נמצאו 1,951 ילדים עם יתר לחץ דם שניוני. שלושה מחקרים שנערכו במרפאות ראשוניות או במרפאות סקר בבתי הספר הראו שכיחות נמוכה יותר של יתר לחץ דם שניוני 9% ביחס ל-20 מחקרים שנערכו במרפאות תתי מומחיות 44%. סקירה שיטתית זו ומטה אנליזה של 30 מחקרים מצאה כי היסטוריה משפחתית של יתר לחץ דם שניוני, רקע של פגות, גיל 6 ומטה, משקל גוף נמוך, מיקרו-אלבומינוריה וריכוז חומצה אורית בסרום של 5.5 מיליגרם לדציליטר או פחות, היו קשורים לסבירות מוגברת ליתר לחץ דם שניוני. השמנת יתר, היסטוריה משפחתית של יתר לחץ דם ראשוני, והיעדר תסמינים הקשורים ליתר לחץ דם, היו קשורים לסבירות נמוכה יותר ליתר לחץ דם שניוני. לא נמצא קשר בין מין, גזע או מוצא אתני שדווחו במחקר ליתר לחץ דם שניוני.
פתרון המקרים. ההסתברות ליתר לחץ דם שניוני אצל ילד בריא עם הבחנה חדשה של יתר לחץ דם עשויה לנוע בין 4% ל-20% כאשר בשני המקרים הסבירות ליתר לחץ דם משני משתנה על סמך ההתייצגות הקלינית. מקרה מספר 1. לילד בן 5 יש משקל גוף תקין והיסטוריה של פגות ובלי היסטוריה משפחתית של יתר לחץ דם. לפי הנתונים של גיל מתחת לגיל 6 שנים, הסתברות טרום הבדיקה של 4% ליתר לחץ דם שניוני במסגרת המרפאה הראשונית מומרת להסתברות של 10% לאחר הבדיקה. בעוד שהסתברות של 20% במרפאה של תת מומחיות הופכת להסתברות של 39% לאחר הבדיקה. בהתבסס על ההתייצגות של ילד זה, עליו לעבור בדיקות אבחון נוספות ליתר לחץ דם שניוני מעבר לפאנל המטבולי הבסיסי ובדיקת שתן המומלצת לכל הילדים והמתבגרים. מקרה מספר 2. נערה בת 15 זו סובלת מהשמנת יתר, היסטוריה משפחתית של יתר לחץ דם ראשוני, עומס לחץ דם תקין ודפוס לילי רגיל בניטור לחץ דם אמבולטורי 24 שעות ביממה. היא כבר עברה את עבודת המעבדה המצומצמת המומלצת על ידי ההנחיות הנוכחיות, כך שהקלינאי חייב לקבוע אם יש צורך בחקירה נוספת לסיבות משניות. נוכחות של השמנת יתר מפחיתה את ההסתברות לאחר הבדיקה של יתר לחץ דם משני לאחוז אחד במסגרת הטיפול הראשוני ול8% במסגרת מרפאה של תת מומחיות. בהתבסס על הסתברות לאחר הבדיקה ליתר לחץ דם משני שעשויה להיות נמוכה מאחוז אחד, אפשר להבחן נערה זו עם יתר לחץ דם ראשוני בלי כל בדיקה נוספת.
בקיצור נמרץ.
בקיצור נמרץ, לקט מחקרי מן המחצית השנייה של חודש מאי 2023. מיגרנה מלווה בסיכון מוגבר להפרעות יתר לחץ דם של הריון. מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת צפלאלגיה עולה כי היסטוריה של מיגרנה מלווה בסיכון מוגבר להפרעות יתר לחץ דם של הריון, בפרט בקרב נשים עם היסטוריה של מיגרנה לפני ההיריון, שתוארה במהלך הטרימסטר הראשון להיריון. עוד עולה מהנתונים כי טיפול בתרופות כנגד מיגרנה מלווה בסיכון מוגבר להפרעות יתר לחץ דם של היריון. ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מיגרנה מלווה בסיכון מוגבר להפרעות יתר לחץ דם של היריון על רקע מאפיינים פתופיזיולוגיים משותפים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין הבחנה של מיגרנה וטיפול ובין הסיכון להפרעות יתר לחץ דם של היריון. מחקר העוקבה הפרוספקטיבי התבסס על נתוני מאגר Clinical Practice Research Data Link Gold, מאגר נתונים גדול של רשומות חולים בבריטניה. החוקרים בחנו את הנתונים אודות לידות חי או לידות מת בין 1993 עד 2020 עם לפחות 24 חודשי היסטוריה רפואית וללא היסטוריה קודמת של מחלות לב וכלי דם.
הבחנה של מיגרנה נקבעה על פי קודי אבחנה או מרשם לטיפול תרופתי לפני 20 שבועות הריון, ואבחנה של הפרעות יתר לחץ דם של הריון נקבעה על פי קודי אבחנה בין 20 שבועות הריון ועד ללידה. מן הנתונים עולה כי היסטוריה של מיגרנה לפני הריון לובטה בעלייה של 17% בסיכון להפרעות יתר לחץ דם של הריון, סיכון יחסי של 1.17. הסיכון הגדול ביותר תואר בקרב נשים עם היסטוריה של מיגרנה לפני ההיריון, אשר נמשכה אל תוך הטרימסטר הראשון, סיכון יחסי של 1.84. טיפול תרופתי נגד מיגרנה לובה בעלייה של 50% בסיכון להפרעות יתר לחץ דם של הריון בהשוואה לנשים בלי מיגרנה, סיכון יחסי של 1.50. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים שמיגרנה הינה גורם סיכון אפשרי להפרעות יתר לחץ דם של הריון.
ההשפעה של אירועי היפוגליקמיה חמורה על תמותה בחולים עם סוכרת מסוג אחת. במאמר שפורסם בכתב העת Diabetes, Obesity and Metabolism, מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי הגורם המנבא המשמעותי ביותר של מרווח זמן עד לתמותה היה שני אירועי היפוגליקמיה חמורה ומעלה, אשר הובילה לאשפוז החולים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון אם הסיכון לתמותה מכל סיבה עולה בחולים עם סוכרת מסוג אחת, עם עלייה במספר אירועי היפוגליקמיה חמורה הדורשת אשפוז. הם השלימו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי ארצי, שכלל חולים עם סוכרת מסוג אחת, אשר הובחנו בין 2000 עד 2018. החוקרים השלימו הערכה של ההשפעה של משתנים קליניים, דמוגרפיים ומחלות רקע על התמותה בחולים ללא אירועי היפוגליקמיה, עם אירוע היפוגליקמיה יחיד, שניים ושלושה או יותר אירועי היפוגליקמיה חמורה שדרשה אשפוז. מדגם המחקר כלל 8,224 חולים עם אבחנה של סוכרת מסוג אחת בוולס במהלך תקופת המחקר. שיעורי התמותה הגולמיים עמדו על 6.9 מקרי תמותה לאלף שנות אדם, כאשר שיעורי התמותה המתוקנים לגיל עמדו על 15.31 מקרי תמותה לאלף שנות אדם, באלה ללא אירועי היפוגליקמיה חמורה שדרשה אשפוז.
בקרב חולים עם אירוע היפוגליקמיה חמורה בודד, שיעורי התמותה עמדו על 24.9 ו-53.8 מקרי תמותה לאלף שנות אדם בהתאמה. באלו עם שני אירועי היפוגליקמיה חמורה, תועדו שיעורי תמותה של 28.0 ו-72.8 מקרי תמותה לאלף שנות אדם בהתאמה. כאשר בחולים עם לפחות שלושה אירועי היפוגליקמיה חמורה שדרשה אשפוז חמורה, תועדו שיעורי תמותה גולמיים של 33.5 מקרי תמותה לאלף שנות אדם, ושיעורי תמותה מתוקנים לגיל של 86.3 מקרי תמותה לאלף שנות אדם. מניתוח הנתונים עלה כי היסטוריה של שתי אירועי היפוגליקמיה חמורה שדרשה אשפוז, זוהתה כגורם המנבא המשמעותי ביותר של מרווח הזמן עד למוות. לאחריה אירוע אחד של היפוגליקמיה חמורה וגם גיל, בעת האירוע האחרון של היפוגליקמיה חמורה שדרשה אשפוז. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים ששני אירועי היפוגליקמיה חמורה ומעלה אשר הובילו לאשפוז מהווים את הגורם המנבא המשמעותי ביותר לתמותה בחולים עם סוכרת מסוג אחת.
הבדלים מגדריים בתוצאות אוטם לבבי חד בחולים צעירים. במאמר שפורסם בכתב העת Journal of the American College of Cardiology, מדווחים חוקרים כי בנשים צעירות עם אוטם לבבי חד תועד שיעור סיבוכים גבוה יותר בשנה לאחר השחרור מבית החולים בהשוואה לגברים צעירים עם אוטם לבבי. עוד תועדו הבדלים בשיעור האשפוזים עקב מחלה כלילית, אך גם אשפוזים מסיבות לא לבביות היו נפוצים יותר בנשים לעומת גברים. ברקע למחקר, החוקרים מסבירים כי המצב הרפואי לאחר אוטם לבבי חד גרוע יותר בנשים צעירות לעומת גברים לאחר האירוע הראשון של אוטם לבבי חד. עם זאת, לא ידוע אם בנשים בסיכון מוגבר לאשפוזים עקב מחלות לב וכלי דם ועקב סיבות אחרות בשנה הראשונה לאחר שחרור מבית החולים. במחקר הנוכחי הם ביקשו לקבוע אם ישנם הבדלים מגדריים בסיבות לאשפוז ובמהלך הזמנים לאורך שנה לאחר אשפוז עקב אוטם לבבי חד של מבוגרים בגיל 18 עד 55 שנים. החוקרים התבססו על נתונים ממאגר וירגו, Variation in Recovery, או Rule of Gender of Outcomes of Young AMI Patients, אשר כלל מבוגרים צעירים עם אוטם לבבי חד מ-103 בתי חולים ברחבי ארצות הברית. הבדלים מגדריים בשיעור האשפוזים מכל סיבה ובשיעור האשפוזים מסיבות ספציפיות נבחנו על פי חישוב שיעורי ההיארעות ל-1,000 שנות אדם.
מדגם המחקר כלל 2,979 חולים, כאשר אשפוז אחד לכל הפחות תואר ב-905 חולים, 30.4% בשנה שלאחר השחרור מבית החולים. הגורמים המובילים לאשפוז כללו מחלה כלילית, שיעורי הערות של 171.7 מקרים בנשים, לעומת 117.8 מקרים בגברים, ואחריהם אשפוזים מסיבות לא לבביות, שיעורי הערות של 145.8 מקרים בנשים, לעומת 69.6 מקרים בגברים. יתרה מזאת, החוקרים זיהו הבדלים מגדריים באשפוזים על רקע מחלה כלילית, יחס סיכון של 1.33, ובאשפוזים מסיבות לא לבביות, יחס סיכון של 1.51. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על הבדלים מגדריים בשיעור הסיבוכים בחולים צעירים לאחר אוטם לב חד.
כלי חדש מסייע בחיזוי הסיכון לתלות או לתמותה לאחר טרומבוזיס וריד מוחי. מדד CI2-NCAL2 מהווה כלי יעיל להערכת הסיכון לתמותה ומוגבלות בחולים לאחר טרומבוזיס וריד מוחי. סרברל וינוס טרומבוזיס, כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת European Journal of Neurology. החוקרים מסבירים כי הם פיתחו מדד פרוגנוסטי לחיזוי הסיכון לתלות ולתמותה לאחר טרומבוזיס וריד מוחי, במטרה לזהות את החולים המתאימים לטיפול ייעודי במחקרים עתידיים. הם התבססו על נתונים ממאגר International CVT Consortium. מהמחקר הוצאו חולים עם תלות תפקודית קודמת. ניתוח סטטיסטי שימש לניבוי תוצאה שלילית, מדד Modified Ranking Scale של 3-6 נקודות, לאחר 6 חודשים, והחוקרים השלימו הערכה של יכולת החיזוי של תמותה מכל סיבה, לאחר 30 ימים ושנה אחת.
מדגם המחקר כלל 1,454 חולים עם טרומבוזיס וריד מוחי, כאשר המספר המצטבר של מקרי תמותה עמד על 44.3% לאחר 30 יום ועל 75% לאחר שנה אחת. מבין 1,126 חולים שהשלימו הערכה של התוצאה התפקודי, 137 חולים, 12% הלכו לעולמם או פיתחו תלות לאחר חצי שנה. מדד SI2-NCAL2 התבסס על גורמים מנבאים משני המודלים, אשר התבסס על המרכיבים הבאים: היעדר גורמי סיכון ספציפיים לנשים, דימום תוך מוחי, זיהום של מערכת עצבים מרכזית, חסר נוירולוגי מוקדי, קומה, גיל, ריכוז המוגלובין נמוך, רמות סוכר גבוהות יותר בקבלה לאשפוז ומחלה ממארת. מחשבון SI2-NCAL2 זמין ללא עלות באתר www.cerebralvenousthrombosis.com. החוקרים מסכמים וכותבים כי מדד SI2-NCAL2 הדגים יכולת חיזוי טובה של הסיכון לתמותה ותלות לאחר טרומבוזיס וריד מוחי. אך יש להשלים מחקר להערכת התוקף החיצוני של מדד זה.
האם טיפול אנטי-מיקרוביאלי בנשים לפני לידה מעלה את הסיכון ל-ADHD בצאצא? ממאמר שפורסם בכתב העת פלוס וואן, עולה כי טיפול בתכשירים אנטי-פטרייתיים וטיפול אנטיביוטי תדיר בנשים הרות מלווה בסיכון מוגבר להבחנה של הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות, ADHD או Attention Deficit Hyperactivity Disorder, בצאצאים בגיל 10 שנים. ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי קיים קשר בין מערכת העיכול והמוח, שלו תפקיד חשוב בהתפתחות מערכת העצבים. מחקרים מעטים בחנו את הקשר בין חשיפה לתרופות אנטי-מיקרוביאליות בעלות השפעה על הרכב החיידקים במערכת העיכול ובין ADHD. במחקר הנוכחי הם ביקשו לבחון את הקשר בין טיפול בתכשירים אנטי-מיקרוביאליים בנשים הרות ובין ADHD בצאצא עד גיל 10 שנים. מדגם המחקר כלל 555 ילדים, מהם 108 עם הבחנה של ADHD. במהלך ההיריון, 54.1% מהאימהות נטלו טיפול אנטיביוטי, ו-18.7% נטלו תכשירים אנטי-פטרייתיים.
בסיכומו של דבר, לא זוהתה עדות לקשר בין חשיפה לטיפול אנטיביוטי במהלך ההיריון ובין הסיכון ל-ADHD. סיכון יחסי של 0.98, רווח בר סמך 95% של 0.75 עד 1.29. אך זוהה סיכון מוגבר ל-ADHD בצאצאים לאימהות שקיבלו לפחות 3 מחזורי טיפול אנטיביוטי. סיכון יחסי של 1.58. חשיפה במהלך ההיריון לתכשירים אנטי-פטרייתיים לוותה בסיכון גבוה פי 1.6 ל-ADHD, סיכון יחסי של 1.60. מהערכת השפעה אפשרית של מין הילד על הקשר הזה, לא מצאו החוקרים עדות לקשר בין חשיפה אימהית לתכשירים אנטי-מיקרוביאליים על הסיכון ל-ADHD בבנות, אך בקרב בנים, חשיפה לתכשירים אנטי-פטרייתיים לוותה בסיכון גבוה פי 1.82 ל-ADHD, סיכון יחסי של 1.82. ממצאי המחקר מדגישים את החשיבות של בקרת החשיפה האימהית במהלך הריון ושימוש מושכל בתכשירים אנטי-מיקרוביאליים לפני הלידה.
המהלך הטבעי והפוטנציאל הממאיר של ציסטות פשוטות בשחלות. במאמר שפורסם בכתב העת מנופאוז, חוקרים מדווחים על תוצאות מחקר חדש להערכת המהלך הטבעי של ציסטות פשוטות בשחלות בנשים לאחר מנופאוזה, כאשר במרבית המקרים הציסטות האלה נותרות ללא שינוי או נעלמות לאורך המעקב, ובמקרים בודדים אלה מתפתחות לנגעים ממאירים. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי מעשות בשחלות בנשים לאחר מנופאוזה הן ממצא לא נדיר, והראות סרטן שחלות עולה, אם כי בצורה חדה לאחר מנופאוזה. במחקר הנוכחי הם ביקשו להשלים סקירה שיטתית ומטאנליזה להערכת המהלך הטבעי והפוטנציאל הממאיר של ציסטות פשוטות בשחלות של נשים לאחר מנופאוזה. החוקרים השלימו חיפוש במאגרי PubMed, Medline, Embase, Central, clinicaltrials.gov ו-ISRCTN לזיהוי מאמרים רלוונטיים שפורסמו עד סוף ינואר 2022.
הסקירה כללה 12 מחקרי עוקבה עם 1,672 משתתפות ו-1,513 ציסטות שחלתיות. שיעור הציסטות הפשוטות שנותרו בלי שינוי עמד על 38.9%, כאשר 34.17% מן הציסטות נעלמו לאורך המעקב. שיעור ההתערבויות הניתוחיות בשל ציסטה פשוטה עמד על 19.04%. שיעור הגידולים הממאירים, כולל גידולים גבוליים, היה נמוך מאוד ונע סביב מקרה אחד לכל 10,000 ציסטות. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים על המהלך הטבעי הצפוי במקרים של ציסטות פשוטות בשחלות בנשים לאחר מנופאוזה, כאשר אלו לרוב יציבות או נעלמות לאורך המעקב. שיעור הממאירויות עומד על כמקרה אחד לכל 10,000 נשים. לאור זאת, הסיבה להתערבות ניתוחית מבוססת בעיקרה על רצון אישי של המטופלת.
היעילות והבטיחות של החזר ברזל תוך ורידי בחולי אי ספיקת לב. במאמר שפורסם בכתב העת Clinical Research in Cardiology, חוקרים מגרמניה מדווחים על תוצאות מחקר חדש התומכות בבטיחות ויעילות מתן פריק קרבוקסימלטוז, או FCM, פרינג'קט, או FDI. פריק דריסו מלטוז בחולי אי ספיקת לב עם הפחתת אשפוזים חוזרים בשל אי ספיקת לב ומחלות לב וכלי דם. ברקע למחקר החוקרים מסבירים כי מחקר איירון מן ואפירם AHF הדגימו שיעורים נמוכים יותר של אשפוזים חוזרים בשל אי ספיקת לב ותמותה קרדיו-וסקולרית עם טיפול תוך ורידי ב-FCM ו-FDI בהתאמה בחולים עם אי ספיקת לב וחוסר ברזל. כעת השלימו החוקרים מטה-אנליזה להערכת יעילות החזר ברזל תוך ורידי ממחקרי איירמן ואפירם AHF. עוד הושלם ניתוח מקיף של נתונים מכלל המחקרים שבחנו את הטיפול ב-FCM או FDI בחולי אי ספיקת לב.
מן הנתונים עולה כי החזר ברזל תוך ורידי הפחית את שיעורי התוצאה העיקרי שכלל אשפוזים חוזרים בשל אי ספיקת לב ותמותה קרדיו-וסקולרית, סיכון יחסי של 0.81 עם מספר נדרש לטיפול של 7. השפעות הטיפול היו ניטרליות בבחינה קרדיו-וסקולרית, יחס סיכויים של 0.88. ניתוח כלל המחקרים שבחנו את הטיפול ב-FCM או FDI בחולים עם אי ספיקת לב, 3,258 חולים, תמך בהשפעה החיובית של טיפולים אלו על התוצאה העיקרי, סיכון יחסי של 0.77, עם מספר חולים נדרש לטיפול של 6. שיעור הזיהומים, הפרעות וסקולריות והפרעות כלליות או באתר הזריקה היה דומה בין הקבוצות, יחס סיכויים של 0.85, 0.84 ו-1.39 בהתאמה. החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר תומכים בבטיחות וביעילות של החזר ברזל תוך ורידי בחולי אי ספיקת לב.
ההשפעות הבריאותיות של מחסור בטסטוסטרון וחשיבות הטיפול בטסטוסטרון. סקירה חדשה מדגימה את ההשפעות הבריאותיות של מחסור בטסטוסטרון, טסטוסטרון דפישנסי, והיתרונות המרובים של טיפול בטסטוסטרון, טסטוסטרון תרפי, על פני מגוון מצבים בריאותיים, כולל סוכרת מסוג 2, השמנת יתר, מחלות קרדיו-וסקולריות וזיהום ב-COVID-19. בנוסף, הראיות שהוצגו בסקירה הזו מספקות נתונים מרגיעים לגבי בטיחות הטיפול בטסטוסטרון. הסקירה פורסמה בירחון Androgens Clinical Research and Therapeutics. בקרב הקהילה הרפואית קיימת הכרה מועטה בהשפעה בריאותית מזיקה של מחסור בטסטוסטרון, הידוע גם בשם היפוגונדיזם, והיתרונות המשמעותיים של טיפול בטסטוסטרון על הבריאות ועל איכות החיים. מחסור בטסטוסטרון משפיע לרעה על בריאות האדם ואיכות החיים שלו, והוא נמצא קשור לתמותה מוגברת. עקב כך, מספר מחקרים בחנו את ההשפעה של טיפול בטסטוסטרון בגברים עם מחסור בטסטוסטרון, והראו כי הוא הפחית תמותה קרדיו-וסקולרית בפרט ותמותה מכל סיבה שהיא בכלל.
האמונה הרווחת בשנים האחרונות כי טיפול בטסטוסטרון קשור בסיכון ומוגבר לסרטן ההרמונית, PCA, נסתרה על ידי עדויות עדכניות, כולל מחקרים רבים המראים כי טיפול בטסטוסטרון קשור בסיכון מופחת לסרטן ההרמונית. כמו כן, הראיות הנוכחיות המסביעות על החשש כביכול שטיפול בטסטוסטרון מעלה סיכון קרדיו-וסקולרי אינן נכונות, אלא להפך, תיקון רמות הטסטוסטרון עשוי להפחית את הסיכון לאוטם שריר הלב ולשבץ מוח בהשוואה לגברים שרמות הטסטוסטרון שלהם אינן מנורמלות. בנוסף, טיפול בטסטוסטרון בגברים הסובלים מסוכרת משפר את העמידות לאינסולין, ומחקר גדול שנערך בעת האחרונה בקרב גברים עם הפרעה בסבילות לגלוקוז הראה שיעור מופחת באופן משמעותי של הערות מחלת הסוכרת בקרב גברים שטופלו בטיפול בטסטוסטרון בהשוואה לגברים שלא טופלו. המחברים מציינים כי הם מעודדים רופאי קהילה להכיר טוב יותר את הספרות ולהוביל למודעות גבוהה יותר שלהם, וכתוצאה מכך למצב בריאותי טוב יותר ולהפחתה בעלויות מערכת הבריאות.
סיפור אישי. יניקה או בקבוק, אשליית הבחירה. לפניכם סיפור אישי המובא מה-New England Journal of Medicine, שבו מתארת המחברת שהיא רופאה את התחושות המורכבות שלה בקשר לשאלת ההזנה של התינוק לאחר הלידה ואת המאבקים הכרוכים בכך. השאלה הוצגה לה תמיד בחופזה. פריט ברשימת תיוג ארוכה שהרופא המיילד, אחות הלידה ורופא הילדים היו צריכים לשאול כדי לעבור הלאה. האם את מתכוונת להניק או להאכיל מבקבוק? האם היא תניק או תניק מבקבוק? כאימא בפעם הראשונה, המחברת הייתה חרדה מחוסר הוודאות שמצפה לה, והיא לא הרגישה בנוח עם מחרוזות השאלות הבלתי נגמרות לגבי הלידה הקרובה שלה. כרופאה הוקל לה כשהגיעו לשאלת ההנקה. זו הייתה תשובה פשוטה, שאלת כן, לא. היא ענתה בביטחון, הנקה. בכל פעם שנשאלה, בטוחה על ידי המידע שלמדה בבית הספר לרפואה, ועל ידי המלצות האקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים, AAP, שיש להניק באופן בלעדי במשך 6 חודשים לפחות, ולאחר מכן להמשיך להניק במשך 2 או יותר. מי יבחר אי פעם אחרת, היא טעתה. רק מאוחר יותר, היא הבינה שהנקה היא לא ההחלטה הברורה שהיא חשבה שתהיה.
כאימא טריה, לא היה לה מושג למה היא נכנסת. אחרי שבנה נולד, היא ביקשה מיד יועצת הנקה, אבל מכיוון שזה היה יום שבת, אף אחד לא בא לראות אותה עד יום שני בערב, שהיו יומיים שלמים אחר כך. המלצתה העיקרית של היועצת הייתה להתחיל להשתמש במגיני פטמות, קובעי פלסטיק קטנטנים לפטמות שנושרות מיד, שבאופן תיאורטי מסייעים בכאבי ההנקה. ברגע שהיא השתחררה מבית החולים, היא ראתה יועצת הנקה חדשה אצל רופאת הילדים שלה, אשר מיהרה לבטל את המלצות הרופאה המאשפזת, מה שרק החריף את הבלבול שלה. בביקורה הראשון אצל רופא הילדים היא גילתה שהבן שלה סובל מתת משקל, סימן ראשון לכך שההנקה לא מתנהלת כמצופה. נאמר לה להתחיל לעשות מה שנקרא האכלה משולשת, מחזור של הנקה, שאיבה והאכלה שניתנת בתרכובת מזון לתינוקות, שלוקח לפחות 60 דקות להשלים וחוזר על עצמו בכל 3 שעות. טכניקה זאת מומלצת לאנשים שאינם מייצרים מספיק חלב כדי להגדיל את הספקתם תוך סיוע לתינוק להמשיך ללמוד, להיצמד ולעלות במשקל מתאים. זה היה אירוני בעיניה שהעצה העיקרית שניתנה לה כמישהי שללא ספק נאבקה בהנקה הייתה לשלש את מאמציה ולנסות יותר וגם לצפות לתוצאות טובות יותר שהתרחשו כבמתי קסם. אחרי הביקור הזה היא נעשתה אובססיבית וניהלה יומנים מפורטים של כל מחזור הזנה והתעוררות. היא בילתה שעות בצפייה באינטרנט בבלוגים של אימא, שנכתבו על ידי רופאים, והייתה מוכנה למצוא איזו תרופת קסם לכישלון שלה לייצר מספיק חלב. היא התביישה בכאב שהתעורר בה סביב הרגשת החיבור לנשים אחרות. אם כל הנשים עוברות את זה, למה אני לא יכולה? ולעיתים קרובות היא הייתה מתייפחת במהלך מפגשי הנקה.
היא חיפשה תשובות בכל מקום. היא קראה את כל מה שהיה זמין באינטרנט, שדן ביתרונות של הנקה, כולל קשר לתינוק וירידה במשקל, והזכיר לאימהות הטריות כמה קל יותר להניק מאשר האכלה מבקבוק, ובהתחשב בכך שלא היית צריכה לקום מהמיטה באמצע הלילה כדי להכין בקבוק. היא קראה את המשפט הזה כמה פעמים, בעיניים עגומות, בשתיים לפנות בוקר, לפני שהבינה אותו. יש נשים שבאמת יכולות להניק בלי לקום מהמיטה בלילה? בביקור אצל הרופא, כאשר בנה היה בן חודש, היא עדיין האכילה אותו בהאכלה משולשת, והשיגה מקסימום שעתיים שינה בכל פעם. הנחישות וההתמדה שהיא גייסה כדי לעבור את הכשרתה הרפואית, עזרו לה להגיע לנקודה זו. זה גם גרם לה, באופן שלא מסתגל, לקבל על עצמה את האחריות העל-אנושית הזו. היא זוכרת את הפחד שחשה כשאחות אמרה לה שהמשקל של הבן שלה עדיין מתחת לאחוזון אחת, כמעט ולא עלה במשקל. היא הייתה מיואשת עוד יותר כשרופאת הילדים שלה חייכה אליה כשיצאה מהחדר, והרגיעה אותה להמשיך לעשות את מה שהיא עושה ולהמשיך במעקב בעוד חודש. היא שאלה את עצמה איך היא תשרוד עוד יום מהנוהג הנוכחי שלה, שלא לדבר על עוד חודש.
מסתבר שרוב הנשים שממשיכות לעשות את מה שהן עושות, לא מסוגלות להמשיך להניק. רק כ-25% מן הנשים בארצות הברית מניקות באופן בלעדי בתקופה המומלצת. אחרי המאבקים שלה, הסטטיסטיקות האלה נראות לה מציאותיות, אבל לפני שהיא עברה את זה בעצמה, לא היה לה מושג כמה קשה זה יכול להיות. אחרי אותו ביקור של חודש, היא הרגישה הומללה. לא היה לה מושג איך המצב הולך להשתפר. היא התבקשה להתאמץ יותר ויותר כדי לגרום להנקה לעבוד, בעוד היא המשיכה לגלוש עמוק יותר ויותר לתוך דיכאון וחרדה. בסביבות גיל 3 חודשים סוף סוף היא יצרה מספיק חלב כדי להניק באופן בלעדי. היא השיגה את מטרתה, אבל היא המשיכה להרגיש אומללה, למרות שנעשה הרבה כדי לעזור ולתמוך באימהות עם דיכאון לאחר לידה. הקשר בין המאבק עם הנקה ובריאות נפשית לאחר לידה נדון לעתים רחוקות יותר. מחקרים אחרונים הראו כי לנשים המתקשות בהנקה יש שיעורים גבוהים יותר של דיכאון שלאחר לידה מאשר לנשים המסוגלות להניק. היא התחילה לקחת תרופה נגד חרדה ודיכאון בערך כשהבן הגיע לגיל 6 חודשים. לקח לה כל כך הרבה זמן לאזור אומץ ולדבר עם הרופא המטפל על הסימפטומים שלה. הוא היה המטפל האוהד הראשון שהיא דיברה איתו על ההתמודדויות שלה. הוא נתן לה את האומץ להתחיל לקחת תרופות ולהפסיק להניק עוד באותו שבוע. למרות שהאשמה על הפסקת ההנקה מעולם לא נעלמה לגמרי, השמחה והאושר שבו לחייה במהירות.
בנה שלה מספרת כיום בין 3 שנים. יציב באחוזון 90 מבחינת משקל וגובה. למרות שיש לה זיכרונות רבים של אהבה לגביו, 6 החודשים הראשונים לחייו נותרו תקופה מטושטשת ולעיתים קרובות כואבת מאוד בעבורה כאשר הרהרה בה. המחברת גרה עכשיו בעיר חדשה, היא ובעלה מצפים לילד נוסף, החרדה מפני האכלה מבקבוק התגנבה אט אט שוב לעולמה. נוח לה עכשיו לדבר עם הרופאים על המאבק שלה אחרי לידה, אבל שוב ושוב היא נזכרת בעדינות, ולא כל כך בעדינות, ביתרונות ההנקה. גם אחרי שאמרה לרופאים שאולי תבחר שלא להניק הפעם, רופאים רבים הזכירו לה שחלב אם הוכח כנושא נוגדנים לקורונה, סיבה נוספת להתבייש אם היא תבחר לא להניק. רופא אחד אפילו המליץ לה להישאר על התרופה נוגדת הדיכאון שלה במהלך ההיריון, כי זה עוזר לקדם הנקה. היא מקווה שהפעם תוכל לאמץ את האכלה בתרכובת מזון לתינוקות מהר יותר, אם זו הדרך המתאימה ביותר בעבורה ובעבור התינוק שלה, אבל היא מאוד חוששת שתתנדנד בין ההחלטות בבוא העת. הנקה בלעדית לא עבדה בשבילה מקודם, ואולי זה לא יעבוד גם הפעם. אך היא לא לבד במאבק הזה. היא כרופאה מעודדת את האקדמיה האמריקנית לפדיאטריה וארגוני בריאות לאומיים אחרים לשקול כיצד הצהרותיהם על הנקה בלעדית נתפסות על ידי הציבור. אם 75% מהאנשים לא עומדות ביעד זה, יש צורך בגישה ובהמלצה ממוקדות יותר במטופל. המסע של כל אחד ואחת הוא שונה, והגיע הזמן שספקי שירותי בריאות וארגונים יכירו בשונות זו ויעבדו עם המטופלים והמטופלות שלהם על גישה חומלת ואינדיבידואליסטית יותר, כדי לתמוך בדרך המתאימה ביותר לכל הורה ולכל ילד. כאן מסתיים מגזין 873. היכנסו לאתר שלנו כדי לחזור ולעיין בטקסטים, להזין למגזינים קודמים, וכמובן לענות על שאלות ההשתלמות. תודה רבה על ההזנה, כל טוב ולהתראות.